טוב, אנחנו שושן פורים היום, והגמרא במסכת מגילה בדף ב' עמוד ב' מביאה שיש מחלוקת. מה המחלוקת? לגבי הערים המוקפות חומה. ערים המוקפות חומה הם קוראים בתדבב. שאלה, עיר שהיא מוקפת חומה ממות מי? בגמרא יש מחלוקת. במשנה כתוב, יהושע בן נון. והגמרא מביאה דעה כמדומני בשם רבי יהושע בן קורחה, שהעיר מוקפת חומה מימות אחשוורוש. ולכאורה, מסברה מה נראה יותר? לפי מוקפת חומה מימות יהושע בן נון או מתקופת אחשוורוש? מה? אחשוורוש? כי אנחנו דנים לפי האירועים שקרו באותו רגע, מה שהיה ביהושע, מה רלוונטי יהושע בן נון עכשיו אלינו? מה קשור עכשיו יהושע בן נון לאירוע שקרה בין חורבן בית ראשון לחורבן בית שני? מה ההקשר ביניהם? אז באמת, הגמרא אומרת שלומדת את זה כאין גזירה שווה, פריזי פריזי. נאמר פה הפריזי ונאמר אצל יהושע פריזי, אז יש פה כמו גזירה שווה כזאת. אבל של מי הגמרות האלה? שלא יחשש גזל.
כן.
ממי הבאת?
שתיים של אבי ברינדר, אולי פה.
קשר אליו. הוא היה פה?
לא, אולי פה.
נו, אז אולי יחשש גזל. יש רשות. טוב, נו, נגיד בעל פה, מי זה?
אבי ברינדר.
קשר אליו.
יש לי מגילה, הרב כהן.
מגילה טוב. תביא מגילה, מה זה מגילה? זה מגילה יופי, תקשר אליו. אני אקשר אליו?
לא, נחזר כן,
נחזר. לא, תקשר אליו. אולי הוא מסכים לנו להשתמש. טוב, אז כמו שראינו במשנה, יש מחלוקת האם הולכים לפי יהושע בן נון או הולכים לפי עיר המוקפת חומה מימות אחשוורוש. אז בואו נקרא את זה כמו שראינו. אבל יש בגמרא הירושלמי, בתלמוד הירושלמי, הגמרא מביאה הסבר מיוחד. פה בבבלי לא תמצאו את זה, בירושלמי אתם תמצאו. שוב, המשנה אומרת, היו מוקפות חומה מימות יהושע בן נון. הגמרא מביאה שיטה נוספת, שמתניתין דלא כאיתנה. מתניתין שלנו היא לא כשיטתו של רבי יהושע בן קורחה, שהוא אומר, כרכין המוקפות חומה מימות אחשוורוש. אז אמרנו שאחשוורוש מובן, אבל מנדה אמר שסובר שזה מדין יהושע בן נון, צריך להבין. אז אמרנו שהגמרא אומרת גזירה שווה, ובתלמוד הירושלמי משום כבודה של ארץ ישראל. מה זאת אומרת כבודה של ארץ ישראל? הרי באותו זמן ארץ ישראל הייתה חריבה. איפה היינו? היינו בגלות, בבבל. התחילו קצת את ההתעוררות, אבל הפסיקה. אז משום כבודה של ארץ ישראל, אז אמרו שתאורטית תזכרו. אני חשבתי פעם לומר להזכיר את ארץ ישראל, כביכול אחרי הניצחון הגדול, שהיה בשושן וכל המקומות, אנשים היו אומרים, יופי, מה רע לנו פה? הכל בסדר. יש לנו מלכה בבית המלך, יש לנו גם את מרדכי, מה חסר לנו? אז הייתי אומר, הכל בסדר. אז כדי שאנשים לא, מה שנקרא, יתאהבו בגלות, ירושלים, כן? אז אולי להגיד, ירושלים דליטה. מרה, נשאר שם, מרה, חסר לך, יש לך מלכה, יש לך שר חשוב שם, מרדכי. חבר'ה, אתם לא בפוקוס, תתעוררו. המיקום הנכון שלכם, איפה הוא? המיקום שלכם בארץ ישראל. ולכן, כל פורים, זה לא שלם. למה זה לא שלם? מכיוון שזה עדיין לא הגענו אל המלוכה, ונכן היעד שלנו זה היעד להגיע לארץ ישראל ולהקים פה ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה היעד. אז כל ניצחון אחר הוא יפה, אבל הוא חלקי. הוא הפך אותך ממינוס אחד לאחד. אתה עכשיו חי ונושם, זה הכל, אבל יש לך ייעוד. אתם עם ישראל, יש לכם משימה, יש לכם מטרה בעולם. אז אל תשמחו בניצחון על המן ועל הגגים שם על כל המלכים. אלא אתם צריכים להבין שהייעוד שלכם הוא ארץ ישראל, עם כל המשמעות של ארץ ישראל. אז זה נקודה של היום. והיום יש עוד דבר נוסף, אבל זה מסתיים במסכת מגילה ומתחיל במסכת פסחים בהתחלה. אז בואו נתחיל. מישהו פה סיים מסכת מגילה? אף אחד. טוב, שנה הבאה בעזרת השם לפני פורים כדאי ורצוי לסיים מסכת מגילה. אז בואו נראה מה כתוב במסכת מגילה. הגמר מסכת מגילה מסתיימת בלשון הזאת: תנו רבנן, משה תיקן להם לישראל שיהיו דורשים ושואלים בעניינו של יום, הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת, הלכות חג בחג. ככה מסתיימת מסכת מגילה. הלכות פסח בפסח, מובן. הלכות עצרת בעצרת, מה זה עצרת? שמיני, לא, עצרת זה חג השבועות. ומה זה הלכות חג בחג? חג, בדרך כלל שכתוב חג, חג סוכות, שנאמר בחג נידונים על המים. איפה זה? משנה. כבר משנה כתובה. איזה משנה? מסכת ראש השנה, דף תזיין. איך גימל? משנה בדף גימל? אבל איפה המשנה כתובה? טוב, עכשיו ככה. אז זה הגמרא הזאת. מה לומדים מפה? שצריך לדרוש בלכות הפסח בפסח. עד הגמרא במסכת פסחים. מה רואים בגמרא בפסחים בדבר? בוא תשמעו חידוש. אתם תגידו לי, זה נפקא מינה להיום או לא? היום, היום זה יום 30 יום קודם החג. קודם שנכנס הפסח, 30 יום. בואו נראה מה כתוב פה בגמרא. בואו נלמד את זה ביחד. הגמרא אומרת כך. אומרת הגמרא: ואמר רב יהודה, אמר רב, המפרס והיוצא בשיירה קודם 30 יום אין זקוק לבאר. האדם שיוצא 30 יום מהבית שלו לפני חג הפסח לא צריך לעשות בדיקת חמץ. אבל אם הוא יוצא בתוך 30 יום, זקוק לבאר. רואים ש-30 יום זה תאריך מאוד 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 משמעותי. אם אתה נמצא לפני, כשאתה נמצא אחרי. אם אתה נמצא לפני, כאילו פסח לא באוויר. פסח לא ברקע. ברגע שאם נכנסת לתוך ה-30 יום, אתה לא יכול להימלט. אתה חייב לבדוק את הבית שלך מחמץ. ופה הגמרא מביאה מחלוקת בין אביי לרובה, האם זה דווקא אם אדם מתכוון לחזור או לא מתכוון לחזור. לא נורא, לא נורא, תמשיך, עזוב, עזוב, אחרי השיעור. אמר אביי, חד אמרת תוך 30 יום זקוק לבאר, מה שאמרת שבתוך 30 יום הוא צריך לבאר, לא אמרן, אלא שדעתו לחזור. זאת אומרת, כדי לחייב אותך בבדיקה בתוך 30, אתה מתכוון לחזור. אז אתה מתכוון לחזור, נו, אתה תחזור לתוך הביתה, והבית שלך לא נקי לפסח. אז אם יצאת בשיירה אחרי 30 יום, ואתה מתכוון לחזור, אחרי זה, אבל, כולה. אבל, אין דעתו לחזור, אין זקוק לבאר. ככה סובר, ככה סובר אביי. ברובה. אמר לרובה, והיא דעתו לחזור? חביבי, אדם חוזר לפסח, לבית שלו, עם כל הביסקוויטים, עם כל המשלוחי מנות שהוא קיבל, הררים. מה עשה איתם? אם הוא מתכוון לחזור, ברור שצריך לבדוק, אפילו אם הוא יוצא בראש השנה. אלא אמר רובה, עד אמרת קודם 30 יום, אין זקוק לבאר לו אמרן, אלא שאין דעתו לחזור. אבל דעתו לחזור, אפילו מראש השנה זקוק לבאר. זאת אומרת, הוא הולך לחומרה. הבאי אומר, אם אתה יוצא לפני 30 יום, פשיטה שאתה לא צריך. אתה יוצא בתוך 30 יום ואין דעתך לחזור, גם אתה לא צריך לבאר. בא רובה ואומר לו, מה? אם אתה מתכוון לחזור, ברור שהוא צריך לבדוק. אלא כל היתר שהתרנו לו לצאת, אם הוא יוצא לפני 30 יום, שימו לב, אם הוא יוצא לפני 30 יום ואין דעתו לחזור, אז מותר לו. אבל אם הוא יוצא בתוך 30 יום, אפילו אם אין דעתו לחזור, הוא צריך לבדוק. זאת אומרת, רואים שיום ה-30 לכולי עלמא הוא קו פרשת המים, קריטי מאוד. אומרת לגמרא, מאיפה יוצאת את ה-30 יום האלה? מה קרה ביום ה-30? מה קרה היום? היום זה יום 30 יום קודם הפסח, מה קרה היום? אומרת הגמרא כדתניא, שואלים ודורשים בהלכות הפסח 30 יום קודם הפסח. אבל שמעון בן גמליאל אומר, שתי שבתות, מספיק שבועיים, סמך מהם. והיית עמד את הנקמה, אומרת הגמרא שהרי משה עומד בפסח ראשון, הוא מזהיר על הפסח השני, שנאמר, ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו, וכתיב, ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם. וחבד שמעון בן גמליאל אומר, הייתי די רבי מילי די פסחא, עסיק להו במילי די פסחא. אבל רשב"ג אומר לו, מספיק שבועיים, שהרי משה עומד בראש חודש, ומזהיר אותם על פסח ראשון, רואים ש15 יום זה מספיק. זה הגמרא. יש גמרא נוספת, מסכת סוכה. מה הגמרא בסוכה אומרת? הגמרא אומרת בסוכה, מי היו אותם אנשים? אתה אומר לי שבאו עם משה רבנו אנשים, אשר יתמיד לנפש אדם, מי הם היו? אומרת הגמרא בסוכה, בדף. סוכה, מנחות, למה מנחות?
זבחים, אין שם זבחים?
לא זבחים, רצינו סוכה. סוכה בדף כפתור, נגיד בינתיים בעל פה. שאלות, לא צריך, לא צריך, תרשב. הגמרא אומרת במסכת סוכה בדף קפי עמוד א', קפי עמוד ב', הגמרא אומרת שלוש שיטות, מי היו אותם אנשים? שיטה ראשונה אומרת הגמרא בשם רבי יוסף הגלילי, נושא ארונו של יוסף. יוסף הצדיק השביע את בני ישראל ואמר להם, פחות יפקוד אלוקים אתכם, אל תשכירו, אל תשאירו אותי במצרים. יוסף הצדיק לא רוצה להישאר במצרים, רוצה שיעלו את עצמותיו לארץ ישראל. מאיפה הוא למד את זה אגב? נו, ממי הוא למד את זה? יעקב אבינו למד את זה מיעקב, כי גם יעקב השבע את יוסף בעצמו, אמר לו, נו, אני תקברני במצרים, ושכבתי עם אבותיי, רצה לבקש שיעלו אותו לארץ ישראל. אז מי היו אותם אנשים שנטמעו? אומרת הגמרא, נושאי ארונו של יוסף היו. זה שיטה אחת בשם רבי יוסף הגלילי. שיטה שלי, הפכנו את הדף למעלה, אומרת הגמרא בשם רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר, מישאל ואל צפן. מישאל ואל צפן, שנפטרו נדב, באמת הוא נדב אביהו בכניסה אל הקיר קטורת, יש זרה, כתוב שהם נשרפו שם. מי הוציא אותם? לא! מה? הבנתי. כמה ילדים היו לארון? נדב, אביהו, לזר ואיתמר. נדב ואביהו נספו. נשארו שניים. מי? למה הם לא יכלו להוציא את נדב ואביהו מן הקודש?
כי הם
נטמאים, יפה. אבל מותר לאדם להתאמה למת, בפרט שזה אחיו. ויש אומרים, כהן, מצווה לו להתאמה למת, מצווה לו להתאמה לאחיו. אז למה לא נכנס?
כי אז לא היו כהנים שיעבדו.
לא היו כהנים שיעבדו. אבא היה כופת בבית המקדש. אז שזה מדברים בזה רבות, דיברנו בזה פעם, למה היה צריך להביא את מישאל ואל צפן, כדי שהם אלו יוציאו מן הקודש את נדב ואביהו. למה האחים שלהם, אלעזר ואיתמר, לא הוציאו אותם מן הקודש? טוב, זו שאלה, נשאיר אותה לזמן אחר. על כל פנים, זה שיטת רבי עקיבא, מישאל ואל צפן, הם אלו שנכנסו והוציאו את נדב ואביהו, והם נטמאו למת, לבוא משה רבנו ואמרו לו, אנחנו טמאים. שיטה שלישית, מישהו זוכר? שיטת רבי יצחק. רבי יצחק אומר, מי שנכנס אל הקודש, מי שבא אליו למשה רבנו ושאל אותו ואמר לו אנחנו טמאים, אלו היו, זה היה בית מצווה. מי שהתעסק בבית מצווה. שאלה מעניינת, תחשבו עליה, למה היה חשוב לגמרא לברר מי היו אותם אנשים? שיהיו מי שיהיו. הרי בתורה לא מציין מי היו אותם אנשים, מהי אנשים, אשר מכל שהותנו במדבר לא מתו אנשים. לא הבנתי כל כך את השאלה, מה השאלה הגדולה הזאת פה ששואלת הגמרא? מי היו אותם אנשים? רבי יוסף הגלילי, רבי עקיבא, רבי יצחוק. מה כל כך חשוב לדעת מי היו אותם אנשים? מה המניע פה? מה העניין פה? על כל פנים, הם באו אל משה רבנו ואומרים לו, אנחנו טמאים לנפש אדם. מה אמר למשה? עמדו ואשמע, מה יצווה השם לכם? בואו, תמתינו, אני אדבר עם הקדוש ברוך הוא ונשמע את התשובה. חז"ל שם מהללים את מעלתו של משה רבנו. ככה אומר, עוד שנייה רגע אני אקבל תשובה מהקדוש ברוך הוא, מי אמר שהקדוש ברוך הוא ייתן לך דבר הנבואה? אלא משה רבינו, ברגע שהיה מבקש נבואה, מיד היה מקבל. אחד ההבדלים שהרמב״ם מאבחן בין מדרגת משה רבינו למדרגת כל שאר הנביאים, משה רבינו היה מתנבא בין עקיד, בין חלום, בין ער, בין ישן, אחד המדרגות שיש למשה רבינו. על כל פנים, אמר להם משה רבינו, בעוד 30 יום לפני, התחיל לדון איתם בהלכות הפסח השני, 30 יום קודם לכן. אומרים חכמים, מה נלמד מפה? ש30 יום לפני שמגיע חג הפסח, צריך לדון בענייני החג. טוב, זה המקור. זו גמרא, מסכת פסחים, בדבב עמוד א' בב עמוד ב'. באו רבותינו המפרשים, הר"ן ועוד, שואלים סתירה. פעם אתה אומר לי במסכת מגילה, שענייני הפסח, מתי ענייני הפסח? לא לחלום שם. בפסח עצמו. דורשים הלכות הפסח, בפסח. ואילו בגמרא במסכת פסחים אתה אומר לי כמה זמן צריך לדרוש הלכות הפסח? 30 יום. תחליט. האם החיוב הוא באותו יום בלבד בפסח, או שהחיוב הוא 30 יום קודם לכן? זו שאלה ששואל אותה הר"ן, והבית יוסף פותח את הלכות הפסח בשאלה הזאת. ההלכה הראשונה שדן בה הבית יוסף והטור, זה השאלה הזאת שלנו, החובה לעסוק בהלכות הפסח 30 יום, והיום אנחנו 30 יום לפני הפסח. אז בואו נקרא את הלשון של הבית יוסף. בפרק כמה בפסחים, בפרק הראשון של פסחים, כתוב את המקור הזה שבדב ואב שצריך לדרוש בהלכות הפסח 30 יום קודם הפסח. שואל הבית יוסף, ואם תאמר והתניה בפרק בני העיר במגילה בדף לב, משה תיקן להם לישראל לא לחלום, שיהיו שואלים ודורשים בהלכות הפסח בפסח, לא 30 יום קודם. כי אם תאמר שדורשים בהלכות הפסח 30 יום, אז מה אני צריך לדרוש בתוך הפסח? כבר 30 יום אני כבר לומד את הלכות הפסח. מה אתה מדגיש לי? משה תיקן להם לישראל בפסח עצמו לעסוק בהלכות. 30 יום כבר אנחנו לומדים הלכות פסח. מה זה, מה משה רבנו מתקן לנו אותה קנה לדרוש בענייני של יום באותו יום? רבותיי, זו שאלת הבית יוסף וגם שאלת הר"ן ועוד מפרשים. בואו נשמע מה אתם אומרים, בבקשה. יש לך כיוון? מה לא? אחרי פורים כתוב נכנס יין לששון. יש לך רעיון לתרץ? לכל העם כולו, זה לרבנים וזה לדיינים וזה לפוסקים. מה?
זה דרך לדרוש.
מה זה לדרוש?
30 יום קודם אתה לומד.
כן.
אז רואה שיהיה כאילו ברכת מוסר של הרבנים עצמם, של הקהילות אולי.
נו, אז כבר מדברים בפסח 30 יום, אז למה צריך באותו יום גם לדבר?
יקחו הלכות 30 יום קודם
ודרשות. מה?
מצווה להגיד
בעניין
של יום.
כן, אבל אמרת לי 30 יום קודם, לכן אני כבר עושה.
אה,
מצווה בחזרת אתה אומר. טוב, יפה, מצווה בחזרת, גם קשור לפסח חזרת. אז בואו נראה מה מפרשים פה, מה כותב פה הבית יוסף, תשמעו תירוץ. ויש לומר, דעד תניא שואלים ודורשים קודם הפסח 30 יום, לאו לממרא שאנו מחויבים לשאול ולדרוש בהלכות הפסח. תשמעו טוב מה אומר הבית יוסף. ויש לומר, הדתניא שואלים ודורשים קודם הפסח 30 יום, לאו לממרא שאנו מחויבים לשאול ולדרוש בהלכות הפסח. לא הבנתי. כתוב שואלים ודורשים בהלכות הפסח. הוא אומר לך, לא, לא, אתה לא חייב לדרוש ולשאול. לא הבנתי את הר"ן הזה, את הבית יוסף הזה. אז בוא תשמעו טוב. אלא, דמשום דקיימא לן בעלמא, בשני תלמידים, תוספתא בסנהדרין. מה ילמדו פה זמן הבא? סנהדרין, צריך להתחיל להתכונן למסכת סנהדרין, לפחות ללמוד את המשנייס. בבין הזמנים כדאי מאוד אדם שמתעתד ללמוד איזה מסכת, כדאי מאוד להקיף לפחות את המשניות. לא אמרתי לסיים את המסכת בבקיאות, זה משימה. אבל מן הראוי לפחות משנייס. אתה חוזר לזמן קיץ, בעזרת השם, שלמדת את המשניות על מסכת סנהדרין. לפחות שתדע משהו, נקרא לדעת, קצת להתמצות, מה זה סמיכת זקנים, מה זה יש חליצה, יש שיבום, יש ארבע מיטות בדין, יש בן סוער ומוירה, מסכת נפלאה מאוד, מאוד מיוחדת, שלא נדבר על הפרק האחרון שכולו עוסק באגדות. הגמרא אומרת שמי שרוצה להכיר את הקדוש ברוך הוא, מי שמע והעולם יעסק בעניין ידע אגדה. כמו שאתם בטח מכירים, הקדמות של הרמב״ם לפרק חלק, שמה הקדמה חשובה מאוד שהרמב״ם מקדים מה היחס הנכון לאגדות של חז"ל. על כל פנים, ויש לומר ועד איתניה שואלים ודורשים קודם הפסח 30 יום, לאו לממרא שאנו מחויבים לשאול ולדרוש בהלכות הפסח, לא חייבים, אלא משום דקיימא לן, שני תלמידים ששואלים, אחד שואל כעניין ואחד שלא כעניין, נזקקים לשואל כעניין. זאת אומרת, מה כתוב בתוספתא בסנהדרין? אם באים שני תלמידים למקום שבו יהיה בית הוראה, לבית הוראה, אחד בא שואל שאלה בהלכות פורים ואחד בא לשאול שאלה בהלכות יום העצמאות, למי ניתן קודם כל זכות קדימה? זה שואל שאלה בהלכות הפסח או בהלכות יום העצמאות? מי קודם? בהלכות פורים, מה? בהלכות פורים. למה? כי זה העניין, עכשיו אנחנו נמצאים בזה, מה עכשיו אתה שואל? יאללה, בעזרת השם נגיע ליום העצמאות. זה נקרא שואל כעניין, וזה נקרא שואל שלא כעניין. שואל כעניין, הכוונה שואל במה ששייך עכשיו, מה שרלוונטי עכשיו, להיום. אבל אם עכשיו אתה שואל שאלה שהיא הלכתה למשיך, עכשיו רוצה לשאול איזו שאלה בהלכות מלאכים ומלחומותיהם, למלחמותיהם זה כן רלוונטי, שאלה בהלכות משיח, שאלה בהלכות מלך, יש לנו עכשיו מלך, אז את מי להקדים? את מי להקדים, אושרי? כל היום יין. נו, את מי להקדים? שואל כעניין. או, עכשיו אומר את הגמר, אומר הרע, לפי זה מצוין. 30 יום קודם החג זה כבר זמן של פסח. אז אם מגיעים שני יהודים, אחד שואל שאלה בהלכות משיח, ואחד שואל שאלה בהלכות הפסח, איך מכשירים מיקרוגל? איך מכשירים מיקרוגל לפסח? איך מכשירים נחם? איך מכשירים פלטה? אפשר להכשיר פלטה? יש שום שפלטה אפשר להכשיר. יש שיטות. למה? נופל על זה, נדבק על זה השיריים של הצ'ולנט. אפשר להכשיר את זה. ככה יש שיטות, צריך לצרוף את זה. עם כלב גז. אז יתעקם, אי אפשר להכשיר את זה. יש שיטות כאלה. יש שיטות כאלה בהלוכה. טוב, הרבה פוסקים לא אומרים ככה. קוראים בפירוף תשמישו. אבל מי ששואל עכשיו שאלה בהלכות הפסח, הוא שואל כעניין. ולכן צריך להקדים אותו לפני מי ששואל שאלה בהלכות משיח או בהלכות ראש השנה. שאלה טובה. שאלה יפה. אבל זה לא רלוונטי עכשיו לימין לזמן הזה. וזה הכוונה היא ששואלים ודורשים בהלכות הפסח נפקמינה לשני תלמידים שבאים לשאול. אחד שואל שאלה בהלכות ראש השנה ואחד שואל שאלה בהלכות הפסח. מי יקדים אותו? אם אתה בתוך השלושים, אתה מקדים את האחד ששואל כעניין. מה המסקנה הלכתית לפי זה? שהיום בסדר צהריים אתם לא חייבים ללכות ללכות פסח. כי אם אני אומר ששואלים ודורשים בהלכות הפסח, נו, חכם ציצית, אז זה אומר שמה? שאתה חייב ללמוד הלכות פסח. אתה לא יכול להמשיך לסיים מסכת קידושין. זה השלכות של... אבל לפי התירוץ הזה, אתה יכול להמשיך קידושין. ככה פוסק עמדו מהרב עובדיה יוסף, שההלכה הזאת היא נפקמינה לבית ההוראה. בית ההוראה, יש לך טלפון בית ההוראה, מתקשרים ושואלים שאלות. אז אחד בא שואל על פסח, אחד בא שואל על ראש השנה, מול אדוני ראש השנה, יש לנו עכשיו מספיק רשימה פה של שאלות בענייני הפסח. אבל האם אני חייב לדרוש בהלכות הפסח? לא. לא חובה. זה תירוץ אחד פלא פלאים שמייחסים אותו לרן, וככה גם קיבל את התירוץ הזה הרב עובדיה יוסף.
עכשיו שאלה.
בדיעבד, כן.
לא הבנתי איך זה עונה על השאלה שאומרים שצריך גם ללמוד ביום עצמו.
משה תיקן להם לישראל ביום פסח ללמוד הלכות פסח. יש כתוב בגמרא איפה? מגילה בדף לב. מה לעשות עם הגמרא במסכת פסחים בדבר מודע ושואלים ודורשים הלכות הפסח ללמוד הלכות הפסח? מה תגיד? מה תגיד? סותר? לא סותר, אומר הרן. הגמרא הזאת היא באה לומר לך שזה... תודה רבה. זה נפקא מינה לבית ההוראה. זה לא שאלה לחבר'ה פה. זה שאלה לבית הוראה של הרבנות הראשית פה למטה, שהם מפנים אליהם שאלות הלכתיות. אחד שואל בהלכות טהרת המשפחה, אחד שואל בהלכות שבת, אחד שואל בהלכות פסחים, אחד שואל בהלכות ראש שנה. פתאום הוא אומר, תשמע, יש לי פה שופר ויש לי פה סדק, אני לא יודע אם הסדק הזה פה סדק. אמרו לאדוני, ביפ, צוחק, לא ינתקו אותו ככה. אבל כן, אומרים לאדוני, מה עכשיו שופר? עוד חצי שנה שופר, עכשיו שופר? קודם כל בואו תן לנו לטפל בשאלות הלכתיות, מיקרוגל, תן לנו שאלות הלכתיות, פלטה, כל מיני שאלות הלכתיות, איך בוחרים חמץ, שאלות הלכתיות, השנה יש גם כדומני עירוב תבשילין, שאלות בענייני עירוב תבשילין, סוגיות מרתקות בענייני עירוב תבשילין, אתם לא באים לשמוע, זה הבעיה, שאלות מרתקות, זה שאלה רלוונטית, לכן קודם כל דנים עם השאלות האלה, ואחרי זה הולכים לדון בשאלות על הלכות משיח או הלכות שופר. האם התירוץ ברור או לא? סמכמן? אולי נוסיף שיעור בבונקר למטה. טוב, זה מובן התירוץ הזה, ברור? מובן התירוץ הזה? תירוץ אחד?
אפשר להגיד שזה אפילו מרמוז קצת במילים.
מה?
שואלים.
יפה. אני חושב שמרן, גרס שואלים. בוא נראה. יש שואלים ודורשים. יש בוחקים את הגרסה של דורשים. בוא נראה, איך כותב מרן. לא לחלום.
אתה ראשון לפי מי זה?
הרן.
זאת אומרת שהאדם עצמו יש מצוות כן לדרוש בפסח עצמו בענייני פסח?
בוודאי!
ב-30 יום רק לבית ההוראה.
נכון, זה הלכה לבית ההוראה. איפה הולך אתם בפלאפון? בוא נראה את מרן. צהל, שריך. אומר מרן השולחן ערוך, רבותיי, שימו לב, אולי אם לפי זה מדויק הלשון, שואלים בהלכות הפסח קודם הפסח 30 יום. מה הלשון? שואלים. ככה מדויק מדברי, למרות שבגמרא במסכת פסחים כתוב שואלים ודורשים, אבל יש גרסאות שלא גורסים דורשים אלא שואלים. וזה כמו שאמר הרן, זה נפקמינה למי שבא לשאול שאלה לבית ההוראה, שאנחנו נקדים אותו בסדר היום, כי השאלה שלו היא שאלה רלוונטית. זה תירוץ אחד. עכשיו, אם כבר פתחתי את השולחן ערוך, יש פה תירוץ מתוק ומיוחד של התז. מי היה התז?
רבי דוד הלוי.
הוא אחד מנושאי כליו של מרן השולחן ערוך. יש מגן אברום, יש את התז. עכשיו תשמעו טוב מה הוא מתרץ. לא יודע אם הכרתם את זה או לא הכרתם את זה, אבל בואו תשמעו. אומר התז, הקשה הרן במגילה בדף בית עמוד בית. מהד איתנן משה תיקן למשרד שהוא דורשים בלכות הפסח. ופה כתוב 30 יום, סתירה. ותרץ, ואין חיוב לשאול ולדרוש, אלא נפקמינה דלהבה שואל כעניין. מה שאנחנו ענינו. הכתב פה הוא עוד מקצר. הוא סומך עליכם שאתם כבר מבינים, כמו שכתוב בתירוץ, כמו שפיתחנו עד עכשיו. עכשיו הוא אומר דבר מדהים. ביחד אנחנו ננסה להבין אותו. יחד. אומר התז, ולי נראה, אתה חייב להבין את זה, זה מצו מתוק. ולי נראה דנפקמינה רבתי לעניין ממון. איזה ממונות? מה אנחנו עכשיו פה בדין של ממונות? אנחנו יודעים עכשיו לכאורה תורה חיים. אומר התז, נפקמינה ממונית. תשמע טוב מה כתוב פה. נפקמינה שקשורה ללכות חושן משפט. לא לפעק. נפקמינה ללכות חושן משפט, שמה טוב. אומר התז, כדאית בפרק השואל, דף צדי זין. איזה מסכת זאת פרק השואל? טוב מאוד. זה כתוב בפרק השואל במסכת בבא מציעא. אמרו לרבונו לרב שאיל לן מר. מי יכול להסביר לי מה הכוונה שאיל לן מר? אז רשי אומר, רבנו נשאל למלאכתנו ללמוד ללמד לנו תורה, שיושב ומלמד לנו תורה כל היום. זאת אומרת, הרב הוא שאול לתלמידים. זאת אומרת, הוא כביכול מחויב ללמד אותם מה שהם ללמד, חובה הוא במה הוא מלמד אותם? איזה נושא? מי בוחר את הנושא, התלמידים או הרב? מה?
שאול
אין התלמידים. עכשיו שימו לב. שימו לב. ועכשיו ככה. ואם נשאל ממנו בהמה ומתה, ניפטר. למה? דאבה שאלה בבעלים. יש דין מאוד מיוחד בהלכות שואל. מה הדין שואל בדרך כלל? מה אתם יודעים? יש לנו שומר חינם, יש שומר שכר, יש סוחר ויש שואל. הדינים הכי 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 שפחות מחמירים על אחד מהשומרים זה שומר חינם. שומר חינם? תמיד מה? תמיד הוא פטור. מתי הוא חייב? אם הוא פשע. אם הבהמה נגנבה, אם הבהמה עבדה, אם היה אונס בוודאי, תמיד הוא פתור. מתי הוא יהיה חייב? אם הוא כבר ישאיר את הדלת פתוחה, נו מה? אז אתה כבר לא שומר, מעלת בשמירה שלך, ואתה כבר לא בתפקיד. שומר שכר, בגלל שהוא מקבל כסף, אז חובת השמירה שלו היא גבוהה יותר. אז אם הייתה גניבה או עבידה, הוא חייב לשלם. סוחר? סוחר הגבוה היא המחלוקת רבי ורבי יהודה? יש אומרים שלא, יש אומרים שסוחר. אתה סוחר רכב ומשלם עליו. יש צד לומר שאתה כמו שומר חינם, ויש צד לומר שאתה כמו שומר שכר. מחלוקת בגמרא, מחלוקת רמר ורבית. מי הוא הרביעי? שואל. שואל חייב בכל. אפילו?
אונס.
אפילו קרא אונס. לא יאומן. קרא אונס. אדם שכר רכב. לא יודע מה, אני יודע, הגיע אורי כאן. אין רכב, אין למה רכב. אדוני, היה אונס. היה אונס? אני פטור. לא, שואל חייב. שואל חייב באונסים. למה? הוא קבל את כל הענה. הוא גם לוקח חפץ, גם משתמש ולמשלם. אז הוא הפך להיות כאילו, כי הוא הבעלים. ואם קורא לבעלים משהו, כאילו הוא קרא לבעלים. הוא חייב לספק לבעלים רכב חדש. עלות השווי של הנזק. אבל יש מצבים ששואל פטור. מה אתה אומר, יאב? מתי שואל יהיה פתור? הוא בדרך כלל חייב, תמיד חייב, אפילו באונס. גניבה חייב, עבידה חייב, האונס חייב. מתי שואל יהיה פתור?
מול הבעלים,
בעלמים. מה?
שאלה בבעלים.
שאלה בבעלים? שאלה בבעלים, אתה אומר, אה? איזה עוד? חכה עם הפסוקים.
מתה בחוות מלאכה.
או! זה חיכיתי. מה זה מתה בחוות מלאכה? הוא התחיל לנסוע, פתאום, צעק על החמדם, פוצץ המנוע. מה התברר? שהמנוע היה דפוק, נתן לו רכב, שהרכב מעיקר המקולקל. הוא אומר, אדוני, אני בשביל מה לקחתי את הרכב הזה? כדי לנסוע איתו. אז אני לא שואל, מה הבאת לי? הבאתי רכב שמסוגל לתפקד. אז פה הוא יהיה פתור. זה נקרא איך קוראים לזה? מתה מחמת מלאכה. אם החפץ שהבאת לי הוא לא מסוגל לתפקד, לא שאני עשיתי דבר שהוא לא מקובל, נסעתי לא יודע מה בהרים והוא רכב למישור, אז אני אשם, אבל נסעתי במישור ופתאום פאק, אדוני, הרכב הזה לא קרה אונס, רבותה, לא קרה אונס, הרכב לא מתפקד כרכב. תגיד לי, שמתי, בשביל מה לקחתי את הרכב שלך? לשים אותו בויטרינה? שכולם שופוני, שאומרים שיש לי רכב? בשביל מה לקחתי את הרכב? בשביל לנסוע איתו, הוא לא מתפקד. הוא לא מתפקד, אני פטור. הלכה למעשה. שואל, פטור, באמת המחמת מלאכה. אבל אמורים פה בצדק, יש עוד מצב ששואל פטור. שואל פטור, אם בעליו אמו. זאת אומרת, אם המשאיל נזכר גם הוא לעבוד אצל השואל, אז גם החפץ נמצא אצל השואל, וגם המשאיל עובד אצלו, זה נקרא שמירה בבעלים. שמירה בבעלים, השואל פטור. ולמה? מה ההיגיון בזה? יש בזה כמה וכמה כיוונים. אחד מהכיוונים שאומרים, שאם הבעלים פה, אז כביכול, עדיין האחריות, חובת האחריות עליך, הרי אתה פה עם החפץ. אז אתה עכשיו, התפקיד שלך גם, לשמור על החפץ שלך. עכשיו שימו לב. התלמידים, הרב שאול להם. למה הרב שאול להם? ללמד אותם. עכשיו, אם התלמידים ייקחו חפץ מסוים מהרב, יוצא באותו רגע שהתלמידים לוקחים חפץ מהרב, אז הרב הוא בעצם שאול, שאול, שזה בעצם שמירה בבעלים. ואז מה יקרה אם החפץ יתקלקל? מה יקרה עם התלמידים? מה ידעים? יותר יצלם! אומר, אתה אז מצאתי נפקא מינה ממונית לשאלה 30 יום קודם החג. למה זה שאלה ממונית? כל השנה הרב יכול ללמד אותם מה שהוא רוצה. הרב עכשיו יש לו איזה מבחן, הוא רוצה ללמוד איתם מה שהוא לומד למבחן. מותר לו? יכול או לא? נכון? אבל רבותיי, 30 יום קודם הפסח, לא לחלום שמה. 30 יום קודם החג, מה צריך ללמוד איתם, רבו איתם? מה צריך ללמוד איתם? ללכות פסח! יופי! הוא לא יכול לקחת אותם לסוגיות אחרות, מה במציע? אין! לומדים עכשיו ללכות פסחים! ואם לומדים עכשיו ללכות הפסח, רבו איתם, אז הרב שאו לתלמידים ללמד אותם ללכות הפסח! יופי! אז אחד התלמידים יגיד לרב, הרב, אתה יכול להביא לי את המעדר שלך, אתה יכול להביא לי את החפץ שלך, ואז מה יקרה אם החפץ הזה יגנב, יישבר, יתפוצץ, מה הדין? התלמיד יהיה פטור, למה יהיה פטור, למה? כי זה איזה דין זה? לא מתה מחמת מלאכה, שמירה בבעלים, בעליו אמו. טוב, אתה אחרי פורים, אפשר להבין אותך. איפה אתה, חכם חנוכה?
איך זה קשור?
איך זה קשור? עכשיו תבין. כל זה בשביל להבין את התז. פח הפחדים. אומר התז, ולי נראה דנפקא מינה רבתי לעניין ממון. שאמרו לרבונן לרבה, אמרו לרבונן לרובה, איפה אתה, חכם צבא? אשריך, שר בא מהצבא ללמוד תורה, ספרה וסייפה, כל הכבוד. אומרת הגמרא, אמרו לרבונו לרוב, ושאילן מר, אתה שאול לנו, פירש רשב"י, רבנו נשאל עם לחתנו ללמד אותנו תורה, שיושב ומלמד לנו תורה כל היום, והיא נשאל ממנו בהמה, ומתה ניפטר, דו שאלה בבעלים, איפיד רבה, איפיד עליהם רבה. אמר להם, להפקו עם המון הקבעית, אז מה אתם רוצים? להפקיע את כל הכסף שלי, תיקחו חפצים, לא יודע מה, יתקלקלו החפצים, אתם רוצים להיפטר? אמר להם הרב, עד רבה, אתם שאליתון לי, לא אני שאול לכם, אתם שאולים לי, צמתו בר שבע. דאילו אנא, אם אני רוצה, מצי להשתמות עם מסכת למסכת. אני יכול לבחור איזה מסכת ללמד אתכם, אתם לא יכולים לקבוע לי איזה מסכת. בא לי היום ללמוד מסכת פסחים, אתם לא יכולים להגיד לי משהו אחר. בא לי היום ללמוד מסכת נידה, אתם תלמדו נידה, אני הקובע. פירוש, כשאני חפץ להתחיל מסכת אחרת שלא תשתכח ממני, אין אתם יכולים למחות בידי. אתון לא מציתו להשתמות. עכשיו שימו לב, ולוי יושאי לאו ביום דקלה, כשדורשים לפני הרגל בהלכות הרגל, דלומצי להשתמות למסכת אחרת. הרב לא יכול לברוח למסכת אחרת, הוא חייב ללמד אותם עכשיו איזה מסכת. עכשיו הלכנו שושן פורים, 30 יום קודם הפסח, איזה הלכות? עזוב את הפלאפון שם, מה לומדים? הלכות הפסח! יופי! עכשיו, ואם כן, יש נפקמינה לעניין אם שאלו התלמידים בהמה מהרב בתוך 30 יום קודם הפסח ומתה, פטורים! ואותו מועד משעובדו להם, ואבא שאלה בבעלים, כן נראה לי נכון. יוצא לפי התז, ההלכה ש-30 יום קודם החג דורשים בהלכות החג, זה נפקמינה לא הלכתית, זה נפקמינה ממונית, שאם בתור ה-30 אחד התלמידים ישאל מהרב שלו חפץ, והחפץ הזה יגנב, ייפסד או יקרה לו משהו, ובדרך כלל שואל חייב תמיד, פה השואל יהיה פתור, התלמיד יהיה פתור. למה? כי הרב משעובד ללמד את התלמידים, יוצא שהרב הוא כמו בעלים של הדבר, שמירה בבעלים, שמירה בבעלים פתור, אז התלמיד יהיה פתור, כי גם החפץ של הרב אצלו וגם הרב עובד אצלו, מחויב לו ללמד אותו ללכות פסחים. אומר התז, מצאנו נפקמינה ממונית לדין של גמרא בפסחים, בדבר שואלים ודורשים קודם הפסח, אף לבפלא. אז לפי הר"ן הנפקמינה מהי? לבית ההורה. לפי דברי התז הנפקמינה ממונית לשאלה בבעלים. ויש תירוץ נוסף, תירוץ שאיתו אנחנו נסגור את השיעור, החוט המשולס, למרות שיש פה עוד הרבה מה לדבר, כי בבחינת לא תחסום שור בדישו, לא הבנתם? יש אומרים תירוץ פשוט, 30 יום קודם החג לומדים את ההלכות של החג, ביום החג עצמו לומדים את הרעיונות של החג, את מה החג הזה, מה הוא צריך ללמד אותם, בכלל חג הפסח, הוא כל החגים כולם. אתם לא, רבותי, אתם לא יודעים מה זה חג הפסח. כל חג, שופר, שבת, מצה, תפילין, הכל זכר ליציאת מצרים, זכר ליציאת מצרים. ויש שאלה מאוד גדולה ששאל אותה רבי יהודה הלוי בעל ספר הכוזרי, את האבן עזרא. שאל רבי יהודה הלוי את האבן עזרא, וזה מודפס. אומר, אבן עזרא אומר, שאל אותי רבי יהודה הלוי, פחד פחדים. מה הוא שאל אותו? שאל אותו, כתוב במעמד הר סיני, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך, אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי את העולם, את כל האנושות כולה, שמיים וארץ, גלקסיות, עולמים, ציפורים, חיות, מה לא, הכל הקדוש ברוך הוא ברא. ויש תומיתי הקדוש ברוך הוא, איפה? ביציאת מצרים? ויש תומיתי איפה? בבריאת העולם. רואים שהחיבור שלנו והנקודת החיבור שלנו לקדוש ברוך הוא, זה לא בריאת העולם, זה יציאת מצרים. מה יש ביציאת מצרים שהיא כל כך חשובה לנו, שהיא קשורה לכל אורחות החיים שלנו? יציאת מצרים, שופר, שבת, שבת, כל התורה כולה זכר ליציאת מצרים. מה היה שם? מה היה ביציאת מצרים? אז הרבה נקודות והרבה יסודות של אמונה יש ביציאת מצרים. דבר ראשון, עם המכות של מצרים ועם הקריאת ים סוף. ודבר נוסף, ראינו את הקשר של ריבונו של עולם אל העם שלנו, קשר ישיר. דברה העולם זה יפה מאוד, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ואיפה הוא? ברא את העולם ועזב את הארץ, כמו שיש כאלה שנקטו. ביציאת מצרים ראינו את הקדוש ברוך הוא פה, נמצא, משגיח, מנהל, משבדל את המערכות של הטבע.
באלוהים כזה, אומר לו רבי יהודה לוי, אני מאמין, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך בארץ מצרים, שושן פורים שמח.